יום חמישי כ"ח סיוון תש"ע, 10 ליוני 2010, שיעורו של הרב מיכאל אברהם.
איפה עמדנו בעצם במסכת כלל ופרט? התחלתי עם זה שבעצם יש שתי צורות להסתכל על ההיסטוריה של ההלכה, על ההתפתחות של ההלכה. ישנה התפיסה המסורתית, נקרא לה נאיבית, שאומרת שהכל ירד מסיני כמו שהוא נמצא בפנינו, פרטיה וכללותיה והכל אותו דבר, בדיוק, כן? משה רבינו הלך מסיני. זאת אומרת, זה באופן מטאפורי, אני אומר את זה כך. והתפיסה שכנגדה זאת התפיסה האקדמית שאומרת בעצם שכל דור מחדש דברים נוספים, וגם אם הוא נתלה בחומר של הדורות הקודמים, זאת איזושהי התעלות טכנית. זה לא באמת שהוא חושף דברים מתוך בעומק של הדורות הקודמים. מה שאני הצעתי זה למעשה תפיסת ביניים שאומרת שכל דור מחדש דברים נוספים, אבל זה במטרה להבין את מה שעשו בדורות שלפניו, והחידוש הזה חושף דברים שהיו מונחים ביסוד מה שעשו קודם.
באופן אינטואיטיבי.
כן, בדיוק. לא תמיד אפילו זה היה מודע לחכמי הדורות הקודמים. חכמי הדורות הקודמים לא בהכרח היו מודעים לכללים שעל פיהם הם עבדו, כי הם לא עבדו את זה בצורה מפורשת, דרך כלל הם מודעים לכללים, הם פשוט דיברו את השפה באופן טבעי, וחכמי הדורות המאוחרים התחילו לנסח כללים, הגדירו יותר, וככה בעצם מתחיל להתפתח העניין הזה של תפילות הדרש. ראינו את הסוגיה בתמורה על עתניאל בן כנז, על הפלפול של עתניאל בן כנז, שמתחיל לשחזר את קלים וחמורים וגזרות שוות שמשתקפו, ואני מניח שהשחזור הזה נעשה דרך ההגדרה של הכללים האלה, של כלל ופרט ושל גזירה שווה ושל כלל וחומר. הכללים עוזרים להסביר את המקרים הספציפיים. אז זה תהליך בעצם של המשגה ופורמליזציה של העקרונות שעומדים ביסוד העבודה האינטואיטיבית שהייתה בדורות הקודמים. ואז כשראינו את זה באופן יותר קונקרטי לגבי מידות הדרש, או עוד יותר קונקרטי לגבי מידות כלל ופרט, אז ראינו שאצל אליעזר הזקן היו 7 מידות, שבהן הופיעה אולי מידה אחת, בגרסה אחת 2 של כלל ופרט. אחרי זה יש רבי ישמעאל שהיו אצלו 3 מידות כלל ופרט, אבל בברייתא של רבי ישמעאל היו 3 מידות כלל ופרט עם הוראה יישומית אחת. כלל ופרט, פרט ודלג, כלל ופרט ודלג, יהיה את אדם אלא כי אין הפרט. אז יהיה את אדם אלא כי אין הפרט, זאת הוראה יישומית, אבל היא אחת. יש 3 מידות עם הוראה אחת. ובברייתא של הדוגמאות, הסחוליון, אז שם כבר מופיעות 3 הוראות יישום, שאחת מתאימה לכל אחת מן המידות של כלל ופרט, וההוראות הן כלל ופרט, היא את אדם, זאת אומרת, אלא מה שבפרט, רק הפרט, זה הכי מצומצם. פרט הוא כלל, זה נעשה כלל מוסף על הפרט, או מוסיף על הפרט, זאת אומרת, זה הרחבה הגדולה ביותר, וכלל ופרט הוא כלל, זה אי את אדם אלא כאין הפרט. כאין הפרט הכוונה, זה לא מחלק הפרט, זה דומה לפרט, אבל לא הרחבה גדולה, זה הרחבת ביניים. אז פה כבר מתחיל להתפצל באופן יותר מפורש הטיפול בשלושת המידות, שלושת המידות השונות. עכשיו עוד טענתי שההוראות בהחלט ייתכן שהן שימשו גם בדורות הקודמים, רק שהן עוד לא היו מוגדרות בצורה חדה, ואפשר לראות את ההוראה אי את אדם אלא כאין הפרט גם על מידה של כלל ופרט או פרט וכלל, לא רק על כלל ופרט וכלל. למה? בגלל שבסופו של דבר זה בדיוק כמו בברייתא של רבי ישמעאל. בברייתא של רבי ישמעאל יש הוראה יישומית אחת, והטענה שלי הייתה זה שאותה הוראה יישומית אחת שנכונה לשלושת המידות, אבל זה לא בגלל שזה באמת 3 מידות שהן אותו דבר, כי אחרת בשביל מה להפריד את כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. זאת אומרת, אצל רבי ישמעאל כבר הייתה הפרדה לשלוש מידות, אז איך זה יכול להיות שיש הוראה יישומית אחת? הטענה היא שההוראה היישומית הזאת גם היא איזשהו שם כולל למה צריך לעשות עם המידות האלה. מה שצריך לעשות עם המידות האלה זה להרחיב סביב הפרט ברמות שונות. איזה רמה מרחיבים, זה תלוי, זה כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, אבל לא נכנסו לזה כמה שזה לא היה מוגדר באופן חד מה עושים עם כל אחת מן המידות. מה שהיה ידוע זה שהמידות של כלל ופרט תפקידם לעשות הרחבות לקבוצות סביב הדוגמאות שמופיעות בתורה. זה היה ידוע, וזה מה שמסומן בעברית אשר רבי ישמעאל במילים אי אתה דן אלא כאין הפרט. כאין הפרט הכוונה הרחבה של הפרט. כמה להרחיב? לא נכנסים. זו הוראה כללית לכל מידות כלל ופרט. למרות שעשו את זה אחרת, אבל הם עוד לא היו מודעים לחוקים הכלליים שאומרים לנו כבר בכל אחד איך בדיוק לעשות את זה. הם עשו את זה באופן אינטואיטיבי לפי המופעים המקראיים השונים. ואחרי זה, בבעיה של הדוגמאות, אז כבר באמת יש איזשהו המינוחים שהשתמשו בהם קודם, כבר מקבלים משמעות יותר יציבה. משם והלאה בעצם כבר בכלל ופרט משתמשים רק במינוח אלא משהו בפרט, בכלל ופרט וכלל זה יתזן אלא כאין הפרט, כיוון שעכשיו כבר המונחים האלה משמשים במשמעות שהיא מוגדרת היטב. מה בעצם הדבר הזה אומר? מה שהדבר הזה אומר, שכשאנחנו מוצאים מקורות שונים, שבהם לפעמים אנחנו יכולים למצוא אי אתה דן אלא כאין הפרט על פרט וכלל, ולא על כלל ופרט וכלל. אז זה לא בהכרח אומר שיש פה מקור שהוא סותר, תברית של רבי ישמעאל או תברית של דוגמאות. זה אומר שזה מקור קדום יותר, או מקור שבו ההתפתחות, יכול להיות שזה קרה באותו דור, זה לא משנה, אבל באותו מקום שבו זה נשנה, עדיין לא הגיעו לשלב הזה של ההמשגה המפורשת. אז השתמשו במינוח קדום יותר, אומרים אלא כאין הפרט, שהכוונה בעצם להרחיב סביב הפרט. בלי להיכנס עכשיו בדיוק לשאלה כמה להרחיב. לכן זה לא סתירות, איזה שלבים שונים בתהליך ההמשגה. ותהליך ההמשגה הזה כמובן גם מוביל במקביל להסתעפות, למחלוקות. זה גם ראינו. והמחלוקות האלה באות בכמה עצמתים ולכמה כיוונים. המחלוקת הכי בולטת אולי זה המחלוקת רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל. ראינו ששניהם דורשים בעצם את אותם מבנים מקראיים. הם עושים את זה אפילו בצורה די דומה, לא ממש, אבל די דומה, מה שאומר בהכרח שגם שניהם זה איזושהי התפצלות משורש אחד משותף. זאת אומרת, הייתה איזושהי מסורת קדומה יותר, שאמרה לנו, תשמעו, כל העסקים האלה זה עניין של הרחבה של קבוצות. זה היה ידוע עוד לפניהם. וגם היה ברור שיש פה שלושה סוגים, כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, אבל לא היה מוגדר מה עושים בדיוק עם כל אחד. כשמתחילים לעשות את הפלפול, כן, של עתניאל בן כנעת, מנסים להגדיר את הכללים בצורה קשיחה, פתאום אנחנו מגלים שיש לנו שתי מערכות כללים. רבי עקיבא חושב שזה כך, ורבי ישמעאל חושב שזה כך. כיוון שברגע שאתה מנסח כללים וזה כבר נהיה חד יותר, אז כבר ייתכן שאנחנו מגיעים להכללות שונות. ואז נוצרת מחלוקת. המחלוקות היו גם קודם, אבל הן נתפסו כמחלוקות מקומיות, לא כמחלוקת שבשיטה. וכשהגדירו את הכללים, אז פתאום הבינו שבעצם אנחנו עובדים בשתי מערכות כללים, ונוצרו שני בתי מדרש, וזה הסברתי גם למה הבתי מדרש האלה נקראים על שמם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ולא על שמם של נחוניה בן הקנה ו... מי זה היה השני שם? מנחום משגמזו. אז לא נקרא על שמם, כי הם עדיין לא הבחינו שיש פה שתי שיטות. רבי עקיבא למד את זה, רבי ישמעאל למד את זה, הם למדו אוסף של פרטים ובאמת עבדו אחרת, אבל הם עוד לא שמו לב שיש פה שיטה שונה. רבי עקיבא ורבי ישמעאל כבר הגדירו את הכללים, יש פה כלל ופרט וכלל, ריבוי ומיעוט וריבוי, והרי שאתה מגדיר את הכללים אתה פתאום רואה שאתה בעצם...
רבי ישמעאל הגדיר את הכללים.
מה?
יש לך גם שרבי עקיבא הגדיר את
הכללים? רבי עקיבא, אבל לא משנה, השלב אפילו אחרי רבי עקיבא, אבל זה בין רבי עקיבא, מתי
שהוא... אני לא זוכר שיש פרייטה כזאת שאומרת...
לא, לא חשוב, אבל יש...
מילות ריבוי כמו שיש מקביל...
לא, יש תנאים מדבי רבי עקיבא...
יש שימושים, אבל...
משתמשים במילות ריבויות.
יש שימושים במידות.
נכון.
אבל אני לא... אולי אני טועה, אבל אני לא זוכר... משנה מסותרת עם כללים כמו במילות ריבויות, כמו שיש בכלל ופרט.
אבל זה מה שרבי יוסי הגלילי כן מונה בהתחלה מידות של ריבוי ומיעוט, ב-32 שלו. לכן מחליטים שזה...
כן,
כן,
זה כביכול אגר
פגע. לא, זה לא...
נכון, זה לא
אגר פגע.
נכון,
מי זה רבי עקיבא. כן, לכן, באיזשהו שלב זה קרה, לא אכפתי כרגע אם זה היה רבי עקיבא, אז היה תלמידו. לא חשוב לי, אבל בשלב ההוא כבר נוצק איזשהו דפוס קבוע, ולכן בעצם יש פה שני בתי מדרש חלוקים. משם התחילו להבין שיש פה בעצם מחלוקת יסודית, נוצרו שני בתי מדרש, אמרנו שאחרי זה הדברים חוזרים ומתערבבים. פתאום יש כאלה שדורשים מדבי רבי ישמעאל, שדורשים ריבוי ומיעוט, ולהפך. אז הדברים לא הסתיימו שם. מעבר לזה היו עוד התפצלויות. דיבר, הזכרתי את זה, אני חושב, שהייתה התפצלות, האם איך לדרוש מבנים משולשים, האם לדרוש כלל ופרט וכלל, האם לדרוש את זה ככלל ופרט מתוקן, או לדרוש את זה כפרט וכלל מתוקן. בלשון הגמרא קוראים לזה האם כלל הקמא דווקא, או האם כלל הבטרא דווקא. זאת אומרת, האם כשיש לנו מבנה משולש, כלל ופרט וכלל, כלל, פרט, כלל, האם אנחנו רואים את זה ככלל ופרט, שצריך לתקן אותו, לכן נוסף פה הדבר הזה, זה נקרא כלל הקמא דווקא. הכלל הראשון הוא הדווקאי, כן? זה המבנה הבסיסי. והכלל השני הוא רק תיקון. או שכלל הבטרא דווקא, זה אומר שהמבנה הבסיסי הוא פרט וכלל, והכלל הקמא הוא התיקון. בסדר? אז זאת עוד התפצלות שנוצרה בדיוק באותו תהליך. ברגע שדורשים שלושה מבנים משולשים כאלה, ומבינים שזה מצב שהוא בין כלל ופרט לבין פרט וכלל, כלל ופרט זה הרי הרחבה המינימלית בעצם, פרט וכלל זאת הרחבה המקסימלית, ומבנה משולש זה משהו באמצע. עכשיו השאלה היא, כמה באמצע? קרוב לכלל ופרט או קרוב לפרט וכלל? איפה באמצע בדיוק? ואנחנו נגדיר את זה יותר טוב בהמשך. זה ההבדל עם כלל הקמא דווקא או כלל הבטרא דווקא. אז כל אלה הם בסך הכל התפצלויות שהן תוצאה של ניתוח של הדרשות הקדומות וניסיון להגדיר כללים שיוצאים מתוכם, לזקק מתוכם כללים כלשהם.
אותו הדבר, פרט הוא כלל או פרט, הנזיר.
עוד פעם?
פרט הוא כלל או פרט.
זה נזיר, זה במחרת נזיר בלבד מופיע, וגם זה אותו דבר, אנחנו נדבר על זה. כן. אז לכן כל ההתפתחויות האלה בסך הכל נמצאות על אותו, על אותה פלטפורמה. יש פה איזשהו תהליך מתמשך לאורך כל ההיסטוריה של המשגה ופורמליזציה. ככל שהפורמליזציה מתקדמת, נוצרות יותר הסתעפויות, כי אנשים פתאום מבינים שהוויכוח שהיה להם על איזושהי דרשה כזו או אחרת הוא לא ויכוח מקומי. הוא לא איזשהו, במקרה אנחנו קראנו את זה כך וחשבנו כך והם חשבו אחרת. אלא יש פה איזשהו עיקרון שונה שאיתו אנחנו מבצעים את הדרשות האלה. והרגע שמנסחים את העקרונות, פתאום רואים שיש פה הבדל. כל הזמן ניסחנו את העקרונות, אז כל מחלוקת שהייתה, חשבנו שזאת מחלוקת מקומית. לא ייחסנו את זה לקיומם של שני בתי מדרש. אוקיי, מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להפסיק לדבר על ולנסות לראות את. אני חושב שזאת הקדמה יותר טובה, כי אני עוד אחזור לעל, אבל אני רוצה שיהיו לדברים, שיהיה איזשהו בשר, שנוכל להסתכל על הדברים בצורה יותר טובה, ולכן מה שאני רוצה לעשות היום זה ללמוד את הסוגיה בעירובים. נתתי לכם את הדף, מי שאין לו עשי כך, ואני חושב, למה בחרתי בסוגיה הזאת? אז א', הברייתא דדוגמאות, הסחוליון, מביא את הדרשה הזאת בתור הדוגמה לכלל ופרט וכלל. זאת אומרת, איכשהו נראה שבעיני התנא של הבאי, זאת הדרשה המייצגת ביותר, לכן הוא בחר דווקא אותה. ומעבר לזה, אנחנו עברנו על כל הסוגיות, בבבלי על כל הסוגיות, וגם בשאר ספרות חז"ל על הרוב. ואני באמת חושב שזאת, משום מה יוצא, שזאת באמת הדרשה הכי מייצגת, ועוד מעט תראו למה. לא מצאתי עוד אחת כזאת. זאת אומרת, זה לא במקרה, נדמה לי, הופיע בבית הזה דוגמאות דווקא הדרשה הזאת, ועוד מעט תראו למה אני חושב שזאת דרשה הכי טהורה, הכי נקייה. שם רואים בדיוק את המבנה, ולכן אני רוצה להתחיל דווקא ממנה. טוב, אז כדי להבין על מה מדובר, נתחיל בפסוקים, מופיעים אצלכם בדף למעלה, אנחנו מדברים על פדיון מעשר שני. בסדר? אז מעשר שני בעצם צריך לקחת אותו לירושלים ולאכול אותו שם, אבל אם אנחנו לא רוצים לסחוב איתנו את הפירות, פחדים שהם יתקלקלו, שזה כבד לנו, מה שלא יהיה, אפשר לפדות אותם בכסף, לקחת את הכסף לירושלים, לקנות בירושלים אוכל, ולאכול אותו שם. שזה בעצם כמו לאכול את המעשר השני, זה כתוב בתורה, עשר תעשר, את כל תבואת זריך יוצא השדה שנה שנה, ואחרת את מהשם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, שזה ירושלים, מעשרת גנך תירושך ויתריך וכרות תרחה וצומך, למען תלמד ויראה את השם אלוקיך כל הימים. וכי ירבה, זה עד כאן זה החובה הבסיסית, לקחת את המעשר לירושלים ולאכול אותו שם. וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל שאיתו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, כי יברכך השם אלוקיך, ונתת בכסף, וצרת הכסף בידך, ופה אנחנו פודים את הפירות על כסף, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, עם הכסף אנחנו הולכים לירושלים. ומה קורה בירושלים? ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון, וביין ובשכר, ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוקיך, ושמחת אתה וביתך. מה שמעניין אותנו זה בעיקר הפסוק האחרון. הפסוק האחרון בעצם אומר, מה עושים עם הכסף? כן, מי שלא רצה לקחת את הפירות של ירושלים, לקח כסף, עם הכסף הזה הוא קונה פירות, או קונה אוכל, לא יודעת את הפירות. קונה אוכל, ואוכל את ירושלים. בסדר? מה אפשר לקנות עם הכסף הזה? מה זה אומר אוכל? כל אוכל, מה, איזה, מה ההגדרה, מה אפשר לקנות? אז הפסוק, כשקוראים את הפסוק, אז מה הפסוק אומר?
בכל אשר תאווה נפשך.
ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך,
כלל.
נכון? בבקר ובצום, ביין ובשכר, זה דוגמאות פרטיות, זה פרט. בסדר? בכל אשר תשלחה נפשך, זה שוב פעם כלל. פרט, כלל הוא פרט הוא כלל, ואנחנו דורשים את זה במידה הזאת. עכשיו זה... פעם ראשונה שאנחנו רואים אולי בעיניים פסוק כזה, אבל זה, ככה זה עובד. זאת אומרת, שרואים פסוק בתורה, שהוא מגדיר משהו דרך, רוצה להגדיר לנו איזושהי קבוצה של דברים, והוא עושה את זה באיזשהו ביטוי כללי, ואחרי זה דוגמאות, דוגמאות, ואחרי זה עוד ביטוי כללי, אז אנחנו אמורים לצפות פה לדרשה של כלל ופרט וכלל. לפעמים חז"ל עשו דרשה כזאת, אפילו לא אמרו שהם עושים כלל ופרט וכלל, הזכרתי את זה כבר, והראשונים, תוספות בכמה מקומות אומר את זה, הראשונים מסבירים שהייתה פה בעצם דרשת כלל ופרט וכלל. יותר מזה, אם אנחנו נדע איך לדרוש כלל ופרט וכלל, אז נוכל ללכת לפסוקים אחרים, שלגביהם בכלל אנחנו לא יודעים דרשות, שאנחנו פשוט לחפש מופעים מקראיים מהסוג הזה, האם יש משהו כללי, ואחריו דוגמאות, ואחריו משהו כללי, ולראות מה זה אומר, ולנסות לשחזר בעצם את ההלכה, לעשות דרשות בעצמנו. אז זה ה...
אני חושב שפה משהו
הכל בפסוק אחד. הרבה פעמים, הכל נוסע כל כך, 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 כל בגלל שאין מוקדם מאוחר בתורה. הרי אם אני אדרוש כלל ופרט וכלל בפסוקים שנמצאים רחוק אחד מהשני, או כלל ופרט, כרגע רק צמד, כלל ופרט.
אז אולי זה פרט וכלל.
אולי זה פרט וכלל, זה לא כלל ופרט, הרי הסדר משנה פה. כיוון שאין מוקדם מאוחר בתורה, אי אפשר לדרוש בפסוקים רחוקים. זו נקודה מאוד מעניינת.
מה אומר על זה רבי ישמעאל?
מה?
מה אומר את זה רבי? כי רבי ישמעאל סבור שכן יש מוקדם ומאוחר בתורה.
כן, אני
לא יודע כבר, אבל... לכן זה הוא לקח מעורב שקראו לו רבי ישמעאל, ושישמעאל, אחיו של יצחק, נהיה צדיק בסוף ימיו, כי כתוב, והגברו אותו יצחק וישמעאל בנו. אז ישמעאל הודה שיצחק גדול ממנו, סימן שעשה תשובה בסוף ימיו, ולכן אפשר לקרוא ליהודי, חשוב, כמו רבי ישראל בשם הזה. ומכאן, וזה מין אמצעי לזכור את העובדה שרבי ישמעאל סבור שיש מוקדם מאוחר בתורה.
אבל אני כבר... אם זה ככה, זה באמת בעייתי, כי דרשות כלל ופרט את דרשות של רבי ישמעאל. אני רוצה לבדוק את זה, אני לא זוכר. הגמרא אומרת שלא דורשים את זה בגלל שאין מוקדם מאוחר בתורה. טוב, אולי זה עוד פעם השלב של הערבוב שאחרי רבי ישמעאל. אני לא יודע, כי זה כתוב בגמרא, זה לא מקור תנאי. בכל אופן, אז פשוט אני הזכרת לי משהו, לכן אני מדבר על זה. מה זה בעצם אומר שלא דורשים בפרשיות רחוקות כלל ופרט, כי אין מוקדם מאוחר בתורה? הרי על פניו זה מאוד מוזר. מה זה אומר שאין מוקדם מאוחר בתורה? אין מוקדם מאוחר בתורה, פירושו של דבר שפסוק שמתאר, שמופיע מאוחר יותר, לא בהכרח מתאר מאורע שהיסטורית היה מאוחר יותר. אבל למה זה חשוב הסדר ההיסטורי? הרי מידת כלל ופרט, או מידות כלל ופרט, הן מידות טקסטואליות. איך שהטקסט מסודר, אם הוא מסודר בכלל ופרט וכלל, צריך לדרוש כלל ופרט וכלל. מה זה משנה מה היה בהיסטוריה? זאת אומרת, רואים פה בגמרא, זה סתם, זה שוב נזכרת לי בעיה שלך, רואים פה בגמרא שמידות כלל ופרט הן לא מידות טקסטואליות, הן מידות היסטוריות. זאת אומרת, שאם אני יודע שהאירוע עם הפרט היה לפני האירוע שמתואר בצורה של הכלל, אז אני אמור לדרוש פה פרט וכלל, למרות שבתורה לא הופיע בסדר הפוך. כי אני לא יודע, אז... מה?
זה קשור לאירועים.
זאת אומרת,
עכשיו
אני אקרא את זה. זה דרוש.
יש פה כלל ופרט וכלל.
כן.
זה
אירועים,
זה לא
אירועים. לא.
לא,
במקרה זה הופיע בהקשר של לא יודע מה, בפרשה שהם היו במקום בתחנה הזאת במדבר. והוא היה בתחנה ההיא במדבר, אתה לא יכול לדעת מה היה לפני מה. הציווי נאמר באיזשהו מקום בזמן כלשהם.
אני הייתי רוצה להגיד את זה ככה, שאם התורה אמרה, הסכימה לשנות את סדר הפסוקים ולעקוף את הסידור ההיסטורי, כנראה שהייתה לסיבה מספיק טובה, ויכול להיות שזאת סיבה שהיא הייתה מוכנה, שבגלל הייתה מוכנה להעמיד את הדברים בכלל ופרט וכלל, למרות שזה באמת לא כלל ופרט וכלל.
להפך, אני הייתי אומר את זה, אבל הגמרא לא אומרת את זה. זה בדיוק הבעיה.
אני אומר כמו שהגמרא אומרת, אני אומר ככה. התורה, יש סידור היסטורי מסוים, התורה אימצה אותו, זאת אומרת, הייתה לה איזושהי סיבה שאני לא יודע מה היא. אז יכול להיות שבגלל הסיבה הזאת התורה גם יונתה פה את כלל ופרט וכלל ויצרה מבנה שנדמה לנו ככלל ופרט וכלל, אבל באמת הוא לא צריך להיות כלל ופרט וכלל. זה ה... למה?
אבל האלטרנטיבה היא שהוא פרט וכלל במקום כלל ופרט.
נכון.
אותם כי הסדר הוא הפוך.
נכון.
אבל למה? למה ההיסטוריה פה ועד ולא הטקסט?
לא ההיסטוריה, זאת אומרת. הטקסט קובע, והתורה עשתה פה אוברייד על ההיסטוריה. אז היא גם יכולה לעשות אוברייד, אז היא יכולה לעשות אוברייד על הכלל שלך. למה?
מה, היא לא יכולה לעשות את ההפך בהיסטוריה ולהשאיר את הטקסט בסדר הנכון?
היה סיבה להקדים את העגל...
אתה יכולה לנסח את המקרה הראשון בצורה של פרט ואת השני בצורה של כלל, ולא להפך. מה הבעיה? היא תמיד יכולה לשמור על הסדר הטקסטואלי ולשחק עם הסדר ההיסטורי. אני לא רואה מה הבעיה שלי. לכן, באמת מהגמרא פה יוצא דבר מאוד מעניין, ואני אולי אחזור לזה יותר מאוחר, כשנחזור חזרה לדבר על, אז אני אחזור לזה, כי יש לנו איזושהי תפיסה, התפיסה הפשוטה היא שמידות כלל ופרט הן מידות טקסטואליות. כשאנחנו רואים איזשהו מופע לשוני, אז זה רמז לכך שכך צריך לדרוש אותו. זאת לפי איך שהתורה מנסה. אבל מתברר שיש פה גם איזשהו מימד היסטורי, ובעצם אם באמת הדברים נאמרו באופן כזה, אז זאת גם פרשנות צבירה עבורם, לא שזה מוסכמה, לא קוד. שניתן לנו יחד עם הפסוקים והפסוקים מסודרים כדי שנוציא מהם דברים בקול. אלא זה באמת מתפרש כך. זאת אומרת, אם מישהו אומר לך את זה בשפה כזאת, זאת הפרשנות הסבירה. ואני אביא לכם כמה וכמה דוגמאות בהמשך, לא היום, אבל בעתיד, לדרשות שעושים לכלל ופרט וכלל בשוטים, על חוזים, על דברים שהם לא פסוקים.
כי זו מידה טקסטואלית?
לא, לא בגלל זו מידה טקסטואלית, הפוך. זה שכך בן אדם מדבר. ושכך בן אדם מתכוון, שבן אדם אומר את זה ואחרי זה את זה ואחרי זה את זה, לזה הוא מתכוון. אז פה מדובר על איך הקדוש ברוך הוא דיבר, לא מה הקדוש ברוך הוא כתב. כשהקדוש ברוך הוא דיבר באופן מסוים, זה כך זה מתפרש. לא משנה איך הוא כתב, מה שחשוב זה איך הוא ציווה אותנו אז. לכן ההיסטוריה קובעת. כמו שבן אדם, כשבן אדם מדבר איתנו, אז אנחנו צריכים לפרש את דבריו לפי מידת כלל ופרט וכלל. אני אדבר על זה בהמשך, אבל זה עוד... רק יערה
במאמר
מוזר. כן, בדיוק, אבל זה חידוש גדול. כי בדרך כלל, כשרואים דרשה כזאת שכלל ופרט הוא כלל על מקור שהוא לא מקראי, אז אתה אומר זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, דיברו בני אדם כלשון התורה, לא דיברו התורה כלשון בני אדם, ואז אתה שואל לך, למה? מי אמר שבכלל הכותב התכוון לקודד פה איזושהי קבוצה במכניזם המוזר הזה של כלל ופרט הוא כלל? התורה החליטה על מכניזם כזה. למה להניח שבני אדם גם מדברים כך? ההנחה היא שכנראה זה פרשנות סבירה גם לאיך שבני אדם מדברים, זה לא רק קוד פורמלי, טכני. ואולי זה מתקשר לרבי ישמעאל אחר שאומר דיברה תורה כלשון בני אדם. אם רבי ישמעאל אומר שדיברה תורה כלשון בני אדם ודורש כלל ופרט, אז אולי זה מתאים באמת לתפיסה שאומרת שגם בני אדם כשהם מדברים בכלל ופרט צריך להבין את זה באופן הזה. טוב, זה בערבון די מובל כמובן, צריך להיזהר לא לפרש את זה בצורה יותר מדי. דיבורים של בני אדם, בצורה יותר מדי דקדקנות עם כל הכללים, עם כל העקרונות של כלל ופרט וכלל. אבל כן, אנחנו נראה דוגמאות לצורת התייחסות מהסוג הזה. טוב.
בוא בכלל הזה, בכלל השני, זה נראה בגלל הרב החיבור, הוא בכל אשר, כאילו, הוא בפירוש מוסיף על הפרט.
כן, אבל הרב אני לא זוכר
שבכל אשר, לא רק בצון, לא רק בבקר, לא רק ביין, גם כן בכל אשר את הסיום.
אבל לא דורשים את הוו, אלא המבנה הוא כלל ופרט הוא כלל. הכלל האחרון תמיד מוסיף על הפרט. אבל המבנה, אבל זה בגלל המבנה, גם לא היה כתוב וו, אז זה היה אותו דבר. אז זה לא בגלל הוו. אז יש מבנה של כלל ופרט הוא כלל, אז הכלל האחרון מוסיף על הפרט.
במקום פסיק.
מה?
לפנינו,
אולי, כן. אבל אני לא זוכר מקום כרגע שדרשו וווים. לא זוכר מקום שדרשו וו כזה.
יש וו ניגודי, אז זה יותר מאוד.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו אמורים לפענח בעצם מה מותר לנו לקנות עם הכסף כשאנחנו מגיעים לירושלים? אז זה נמצא בסוגיה בעירובין, בדף כ"ז, ולפני שאנחנו נכנסים לסוגיה, רק תראו את הטבלה בתחתית הדף. זו טבלה שאני כתבתי רק כדי להקל עלינו את המעקב, וסתם ככה, בדרך כלל שעברנו אחרי הסוגיות, סוגיה סוגיה, בכל סוגיה צריך לסרטט טבלה כזאת כדי לראות מתוך זה איך חז"ל עבדו. זאת הייתה הדרך שניסינו לשחזר איך הם דרשו את הכלל ופרט, אחרת זה מאוד מבלבל. אז בהקשר הזה אני כבר כותב פה, זאת כבר מסקנת הסוגיה. אנחנו נראה את זה כשנלמד את הסוגיה, אבל אני כבר תראו פה, יש בעצם איזשהו סדר היררכי מ-1 עד 7 של מוצרים שמועמדים לקנייה תמורת הכסף של מעשר של פדיון מעשר שני. בסדר? אז בשר וצום, יין ושיכר, זה כתוב מפורש בפסוק. זאת אומרת, זה הכי ברור שאפשר לקנות תמורת הכסף. עופות זה הבא בתור, דגים זה הבא בתור, ציר דגים שמכיל אבל גם איברים של דגים, זאת אומרת, יש בזה גם דג ממש, זה לא רק הציר, זה מספר 4, 5 זה הקציר בלי הקרביים, אחרי זה 6 זה מי מלח, זאת אומרת מים ומלח ביחד, ו7 זה או מים או מלח לחול. בסדר? עכשיו תזכרו, זאת ההיררכיה שיהיה לכם מול העיניים, כי עכשיו אנחנו נתחיל לקרוא את הסוגיה, ואתם תראו שבעצם מה שעושה הסוגיה, היא חותכת את הרשימה הזאת כל פעם בקו אחר. אוקיי?
אני מניח שבגדולי
קרקע למיניהם גידולי קרקע ולא לשום דבר. אז למה
אין פה עוד שורה?
מה זאת אומרת עוד שורה?
יש בקרקע
של צמחים. בין 5 ל-6 רוצה להוסיף צמחים. פירות, ירקות, לחם. בין סעיף 5 ל-6.
אנחנו מונים פה רק פרטים, מה שכתוב פה זה רק פרטים. אנחנו עוד לא נכנסנו לקבוצות, זה בדיוק הנקודה, וזה מאוד חשוב להבין את המתודה. מה שכתוב פה זה רק פרטים, אנחנו עוד לא יודעים שום דבר על איך הם מסודרים, מי... אני כבר סידרתי אותם פה לפי הסדר, אבל הסדר הזה יוצא מהגמרא. אני לא יודע לסדר את זה בעצמי לפי הסדר הזה. אוקיי? אז בואו נראה. בגמרא פה גם מופיע הפיצול בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא של ריבוי ומיעוט וכלל ופרט, וגם הפיצול בין כלל הקמא דווקא וכלל הבתרא דווקא, וגם כל ארבעת הדרשות כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, ופרט וכלל ופרט, שזה אני אוסיף, זה לא מופיע בפרט בגמרא, כך שהסוגיה הזאת היא הכי נקייה, היא מסכמת את כל העסק הזה פשוט מסודר ומושלם. זה באמת הסוגיה היחידה שמצאתי, אין סוגיה נוספת כזאת. אז המשנה אומרת כך, בכל מערבים ומשתתפים, חוץ מן המים ומן המלח. כן, גם בשביל עירוב צריך מזון, אז מזון שצריך בשביל העירוב או שיתוף, זה מזון שהוא לא מים או מלח. והכל ניקח בכסף מעשר, כאן זה כבר פדיון מעשר שני, חוץ מן המים ומן המלח, אותו דבר. אז עירוב ושיתוף צריך מזון, גם פדיון מעשר שני צריך לקנות מזון, מזון, זה הכל חוץ ממים ומלח. כך אומרת המשנה. אז הגמרא אומרת כך, הכל ניקח בכסף מעשר וכו'. רבי אליעזר ורבי יוסי בר חנינה, יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יוסי בר חנינה.
רבי אלעזר התיקון הוא נכון.
מה?
יש פה תיקון אלעזר והתיקון הזה נכון.
אוקיי. אלעזר. רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינה, חד מתנה, אולי זה יהיה נפקא מינה להמשך. עוד מעט זה, אולי זה יהיה נפקא מינה להמשך, כי יש פה עוד רבי אליעזר בהמשך. רבי אליעזר ורבי יוסי בר חנינא, חד מתני העירוב וחד מתני המעשר. זאת אומרת, אחד מהם אמר את מה שאמר על עירוב, השני אמר את זה על מעשר. מה אבל הם אמרו? חד מתני העירוב לא שנו אלא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו ואין מערבים. אבל במים ומלח, כמובן מי מלח, מערבים. וחד מתני המעשר. לא שנו אלא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו דאין ניקחים, כן, אין ניקחים בכספי המעשר, אבל מים ומלח ניקחים בכסף מעשר. אז שניהם אומרים בעצם את אותה אמירה, שכשאנחנו מוציאים מכלל מזונות את המים או את המלח, אנחנו לא מוציאים מי מלח. אז מי מלח זה כן מזון, מים לחוד ומלח לחוד זה לא מזון, או לא מזון רלוונטי לכאן, אבל מי מלח זה כן. על מה הם אומרים את זה? אחד אמר את זה על מעשר, ואחד אמר את זה על עירוב. עכשיו אומרת הגמרא כך, מן דמתני המעשר,
כל שכן העירוב. ומאן דמתנא העירוב, אבל המעשר לא. מה הייתה? מה? פיירא באינן. את מי שאומר את זה על עירוב, אז רק על עירוב. במעשר גם מי מלח לא יהיה טוב. לא רק מים או מלח, אלא גם מי מלח לא יהיה טוב, כי צריך דווקא פירות. לא אוכל, אלא פירות. בסדר? אבל מי שאומר את זה על עירוב, על מעשר, אז כל שכן שהוא אומר את זה גם על עירוב. אז תשימו לב בעצם מה יוצא כאן, נרד על הטבלה למטה. בעצם בטבלה למטה אנחנו אומרים במשנה מה כתוב? במשנה כתוב חוץ ממים או מלח, נכון? זה מה שכתוב במשנה. אנחנו לא יודעים מים שש. עד שבע ודאי בחוץ, אבל שש לא ברור. עכשיו באה הגמרא ומביאה מחלוקת, והיא אומרת, תלוי, זאת אומרת, על עירוב כולם מסכימים, שזה מי מלח זה בסדר לעירוב, על מעשר יש להם ויכוח, נכון? מי שאומר מעשר זה לא עירוב, אז על מעשר יש ויכוח. אז מה הוויכוח? בעצם האם הקו עובר בין 7 ל-6 או בין 6 ל-5, נכון? זה בעצם הוויכוח. כן.
במשנה הנוסח גם בעירוב וגם במעשר זה המילים חוץ מן המים ומן המלח. אותו ביטוי בדיוק חוזר על עצמו. אז למאן דה אמר שיש הבדל, זה לא מתאים למשנה. כי המשנה הייתה צריכה לנסח באופן שונה.
כן, אבל זה... אבל התנאים, אני לא בטוח שהתנאים...
אם באחד גם מלח אסורים, אז המשנה לא נתנה לנו את
החידוש. לא בטוח, זה תנאים, אני לא בטוח שהם באים לפרש את המשנה. הם מביאים את העמדה שלהם, יכול להיות שהמשנה בכלל מדבר רק על מים.
זה שהתנא לא הביא את החידוש המקסימלי. תנא כתב בחוד רק מים ורק מלח, היה צריך לומר,
לפי אחד
המוראים, שאפילו מי מלח אסורים.
כי התנא לא מסכים לזה. מי אמר שאתה לא מסכים לזה?
אבל כל אחד מהמוראים האלה לא יכול לעמוד.
לא מוראים, זה תנאים.
תנאים, המשנה. משנה.
זה המוראים ארץ ישראלים, לא?
למה?
למה, משנה?
רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינה?
כן.
שניים גם...
תנאים.
לא, רבי יוסי ורבי חנינה הוא בפונקציה של רבי יוחנן. רבא אומר עליו שחסמוך על רבי יוסי בר חנינה כדיין, דיין הוא בנחית גם כדדין. רבי אלעזר זה רבי אלעזר בן סדאת.
לא, זה בדיוק, אני לא יודע. זאת אומרת, רבי אלעזר ודאי היה תנא, כשאתה מתקן את זה, אולי.
זה ודאי.
פשטות זה תנא.
להלן בגמרא זה רבי אלעזר בנה. פה זה רבי אלעזר.
בהמשך.
כן.
אוקיי. טוב, בכל אופן, זה מה שאומרים מהתנאים האלה, ואז, או התנאים או לא תנאים, זה... אוקיי. מה שזה אומר מבחינת הטבלה, זה השאלה האם הקו בין מזון ולא מזון עובר מעל 7 או שהוא עובר מעל 6. נכון? אז כבר אנחנו מתחילים לטפס. אוקיי? עכשיו, הגמרא, ואנחנו לא יודעים מי הוא מי. לא כתוב מי הוא מי. שתי דעות. מיד אחרי זה, כן, כי אתה רבי יצחק מתניא המעשר. בסדר, יש פה עוד דעה שזה על... שזה על מעשר. עכשיו אומרת הגמרא המיטבי, העיד רבי יהודה בן גדיש לפני רבי אליעזר, של בית אבא היו לוקחים ציר בכסף מעשר. אז מה הוא אומר בעצם? שימו לב מה נמצא מעל מי מלח בטבלה? ציר, ציר דגים, נכון? אז הוא כבר מתחיל לעלות את הקו עוד יותר למעלה, נכון?
כלומר, ציר הם לקחו אבל מי מלח לא היו לוקחים.
לא, לא.
החידוש הוא שציר זה היה הדבר הנחות ביותר שהם החשיבו כאוכל לכספי מלח.
כן, כן, בדיוק. ציר כן, בדיוק. מי מלח. אז הוא אומר...
היו לוקחים ציר.
היו לוקחים ציר בכסף מעשר. אמר לו, שמה לא שמעת, אלא כשקרבי דגים מעורבים בהם.
בין 4 ל-5.
בסדר?
זה לא היה ציר נקי.
בין 4 ל-5.
עכשיו, יש אחד שאומר שהקו הוא בין 6 ל-5, הראשון. והשני אומר שזה בין 4 ל-5, הקו מתחיל לטפס למעלה, נכון? ואפילו רבי בן גדיש לא כאמר אלא בציר דשומנה דפרא היא, אבל מים ומלח לא, בסדר, זה פרשייה אחרת, אמר רבי יוסף לא נצריך, זה נעזוב את זה כרגע, תעברו עכשיו לפסקה הבאה. פה, בנקודה הזאת, פה אני באמת עם הרבי אליעזר ורבי אלעזר, רק הערה, הרי פה מה רבי אליעזר אומר? כן, רבי יהודה בן גדיש אמר לפני רבי אליעזר, ורבי אליעזר ענה לו, אולי זה רק ציר עם קרבי דגים. מה זה אומר שציר עם קרבי דגים? זאת אומרת שציר לבד לא לוקחים. נכון? ציר לבד לא לוקחים. עכשיו אם למעלה זה גם רבי אליעזר, אז למעלה אנחנו ראינו שאף אחת מהדעות היא לא לקחת גם ציר. נכון? אז לכן באמת זה מחזק עוד יותר את התיקון שלך שזה רבי אליעזר ולא רבי אליעזר. בכל אופן, מה?
יש מחלוקת לגבי מי מלח. ומי שאומר שבמי מלח מערבים, אתה אומר, בוודאי שזה כלל, מי שאומר שבמי מלח לא מערבים, אבל אני יכול להסבור.
לא, אבל רבי אליעזר אומר שציר לא, רק ציר מעובד עם דגים. אם ציר לא, אז איך מי מלח? וגם אם הוא אומר, גם אם הוא הצד שאומר שמי מלח לא, זה עדיין נמוך מדי, היה צריך כבר להגיד את החידוש היותר גדול, שאפילו ציר לא. אז לכן אני אומר, זה מחזק אולי קצת יותר אפילו את התיקון הקודם. טוב, בכל אופן, אז הגמרא עכשיו ממשיכה ואומרת במייקה מפלגי. כן, במייקה מפלגי, רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר ואני תנאי דלקמן. מה המחלוקת? מי זה תנאי דלקמן? אנחנו עוד לא יודעים. זה אלה שיבואו בהמשך. בסדר? זה גם מבנה מאוד מוזר של סוגיה. לא הבאת את התנאים שבכלל בהמשך, אתה רק יודע שיש תנאים בהמשך הסוגיה, ואתה כבר שואל במה הם נחלקים עם שני התנאים שדיברו כאן. תציג אותם קודם, למה אתה לא...
שעורך לסוגיה, עושית את זה בשלב מוכר, על סוגיה...
כן, אבל למה לא עושית את זה פה, שערוך כמו בן אדם, שעושית את זה בסוף.
לא, לא רוצה לבלבל אותנו, רק רומן שיהיה גם בהמשך.
תשובות...
אני רוצה להישאר כאן בנתן...
זה מבלבל הרבה יותר, שיביא את הדעות ההם, ואחרי זה שיגיד לי, במה הם חולקים, מה הבעיה, למה אמרו לא עורך כמו בן אדם. טוב, לא יודע, בכל אופן... אז כן, אז במה הם חולקים? רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר, הנה אנחנו נכנסים עכשיו לעניין. רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי ריבוי היומיותי. דעני תנאי דרשי כלל היו פרטי. אז זאת אומרת, רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דורשים ריבוי ומיעוט. איך זה עובד? רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי ריבוי היומיותי. איך זה עובד? ונתת הכסף בכל אשר טוב בנפשך, ריבה. זה הכלל הראשון. אבל הם דורשים ריבוי ומיעוט, לא כלל ופרט. אז הראשון הוא לא נחשב אצלהם כלל, אלא ריבוי, בסדר? אז זה ריבה. בבקר ובצון ביין ובשכר, זה הפרט כאילו זה רבי ישמעאל, זה מיעט. ובכל אשר תשאלך נפשך, חזר וריבה. ריבה הוא מיעט וריבה, ריבה הכל.
זאת אומרת, כולל
ציר. לכאורה הכל. עכשיו, מהי רבי? רבי כל מילי. ומהי מיעט? לרבי אליעזר מיעט ציר. לרבי יהודה בן גדיש, מיעט מים ומלח, השאלה אם הקו עובר מעל 6 או מעל 7, השאלה אם מיעטנו את התחתון או את שני התחתונים, בסדר? אבל עדיין, הצד שדורש ריבוי היומיותי הוא תמיד, וזה כלל, הוא תמיד רחב יותר מאשר הצד שדורש כלל היופרטי. זאת אומרת, יש יותר דברים שנמצאים בקבוצה המותרת לפי מי שדורש ריבוי היומיותי. אז כמה זה רחב? אז יש פה ויכוח פנימי בתוך סיעת ריבוי ומיעוט, יש פה ויכוח פנימי. האם מוציאים רק את השביעי או גם את השישי?
שישי וחמישי. זה יותר מיעט ציר, לא מיעט. ציר או חמש.
סליחה, או חמש או שש, כן, חמש או שש. אני מניח שגם מי שממעט רק את שבע, דורש את ריבוי ומיעוט, וממעט רק את שבע, כי זה רק לא, אליו לא מתייחסים כאן. מתייחסים רק לשני האחרונים. אבל ברור שגם הוא דרש ריבוי ומיעוט, בעצם זה מחלוקת משולשת. יש פה שלוש דעות שדורשות ריבוי ומיעוט. ריבוי ומיעוט הוא תמיד בעצם לרבות את הכל ולמעט משהו קטן. השאלה מה זה המשהו הקטן הזה? זה רק הדבר התחתון? שני התחתונים או שלושת התחתונים? אוקיי? עכשיו, הגמרא ממשיכה. והנה תנאי, דרשי כללי ופרטי. זה תניא. ונתת הכסף בכל אשר טוב בנפשך, כלל. בבקר ובצום, ביין ובשכר, פרט. ובכל אשר תשאלך נפשך, חזר וכלל. כלל ופרט וכלל, אי את הדן, אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש, פרי מפרי וגידולי קרקע? אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע. אז מה הוא אומר בעצם? מה? זה אלה שעכשיו מוצגים לראשונה, הם לא הוצגו קודם, זה מה שאמרתי קודם. זה התנאי דלקמן שעכשיו הם מובאים. בסדר? והם דורשים כלל ופרט. ומה זה אומר? שמרבים כל פרי מפרי וגידולי קרקע. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה זה, איך זה מתייחס למה שהיה קודם, אבל ברור מתוך ההקשר, ריבוי ומיעוט לעומת כלל ופרט, שאלה מעלים את הרף עוד יותר למעלה. כן? עוד מעט נראה עד איפה וכמה. ותניה אידך, מה הפרט מפורש ולד ולדות הארץ? אף כל ולד ולדות הארץ. אז הוא טוען שהקבוצה שאליה צריך לרבות היא אחרת, זה לא מפרי מפרי וגידולי קרקע, אלא ולד ולדות הארץ. מה זה? אז רש"י מסביר, לא רק פה, אלא גם במקומות מקבילים, פרי מפרי זה דבר שנולד מתוך דבר אחר. כן, משהו שנולד מפרי, שנולד מתוך דבר אחר. זה נקרא פרי מפרי. גידולי קרקע זה מה שניזון מהקרקע, ניזון מהקרקע, אבל אנחנו נראה שגידולי קרקע זה משהו יותר רחב ממה שנראה בדרך כלל, ולב לדות הארץ זה מה שנברא בששת ימי בראשית מהארץ. הוא נולד מהארץ בששת ימי בראשית. בסדר? זה כך רש"י מסביר, אני לא...
פרי מפרי זה פרי בטן גם כן.
כן, כל מה שנולד, כן. בימה, כתוב פה בפסוק. בסדר, וזה נקרא פרי מפרי. אז בעצם מה הוויכוח פה, תשימו לב, הנה אנחנו פוגשים פה לראשונה את הבעיה הראשונה של ההכללות. הבעיה הראשונה של ההכללות, יש לך רשימה של פרטים. כן, בקר, צאן, יין ושיכר. ועכשיו אני יודע שיש לי מבנה של כלל ופרט וכלל, אני צריך להרחיב את זה. עכשיו השאלה איך להרחיב את זה? אמרנו על זה גם בחלק הראשון, כן? איך עושים הכללות? אפשר להכליל בהמון צורות, למצוא מכנים משותפים לארבעת הפרטים האלה בהרבה צורות. אחד מוצא מכנה משותף שכולם הם פרי מפרי וגידולי קרקע, האחר טוען שזה בלד ולדות הארץ. איך קובעים דבר כזה? מי צודק? איך אנחנו יודעים איך להכליל? אז הגמרא מסבירה את זה פה עוד מעט, לכן אני חושב שהסוגיה הזאת היא כל כך יפה.
מהי
בניו? אמר אביי, דגים איכא בניו. למאן דאמר פרי מפרי וגידולי קרקע, הני דגים, גידולי קרקע נינו. גידולי קרקע, אני מזכיר לכם, זה ניזונים מהקרקע. בסדר? דגים הם ניזונים מהקרקע. למאן דאמר בלד ולדות הארץ, אז דגים לא נכללים. למה? כי דגים ממאיה עברו. הם נבראו מהמים, לא מהארץ. אז כיוון שהגמרא מניחה פה שהם ניזונים מהארץ, אבל הם נבראו מהמים. בסדר? אז מה זה בעצם אומר? שבלד ולדות הארץ לא מכיל את דגים, אבל פרי מפרי וגידולי קרקע כן מכיל את דגים.
אם הם נבראו מהמים, אז הם גם לא פרי מפרי.
למה? לא, הדג הראשון, בששת ימי בראשית. דגים אחר כך כבר נולדים מדגים, מה זאת אומרת? זה בדיוק ההבדל בין... השאלה אם אתה דן על הדגים של עכשיו או על בריאת העולם. בלד ולדות הארץ מדבר לפי בריאת העולם. פרי מפרי מדבר על האופי העכשווי שלהם.
ודגים הם משחוצים מחוץ לגופם.
כן, זה פרי מפרי.
כן? לא, זה לא פרי מפרי.
למה לא?
כן, אבל פרי מפרי זה מתוך הגוף.
למה? גם עופות זה מתוך.
גם מגולות.
גם אלה, גם אלה.
מה, שמוציאים ביצים וזה יוצא? לא משנה,
זה עכשיו. לא רואים אותם, זה כמו במים.
אתה יודע עכשיו פרי מפרי כנראה, בגמרא לפחות. אוקיי.
כאילו שלוש, אז יש שלוש שלבים.
אנחנו פה מגלים את
התרנגולת מטילה ביצה והביצה מוציאה עפר.
מה הטענה שבבריאת העולם הדגים נוצרו מהמים?
כן. לא מהקרקע, זה לא בלב לדעות
העולם. ושאר החיות נגבו על ידי הקרקע.
מהאדמה. כן,
זה שיש תמי בראשית.
אז אנחנו פה מגלים פה איזשהו יחד בין קבוצות ההכללה השונות של שני התנאים. הקבוצה של פרי מפרי וגידולי קרקע מכילה גם דגים. הקבוצה של בלד ולדות הארץ לא מכילה דגים, זאת אומרת היא קבוצה מצומצמת יותר. בלד ולדות הארץ זאת אומרת היא קבוצה מצומצמת יותר, פרי מפרי וגידולי קרקע זאת הקבוצה הרחבה. האם פרי מפרי וגידולי קרקע זה הגדרה לקבוצה אחת או לשתי קבוצות? בואו נראה עוד מה.
ומי אמר הבעיה?
קודם כל לגבי איפה אנחנו נמצאים בטבלה. אז שימו לב, בין 4 ל-3 כבר העברנו קו קודם, עוד לפני שהגענו לעולם של דרשות כלל ופרט, נכון? עכשיו אנחנו נכנסים לעולם של דרשות כלל ופרט, לא, סליחה, בין 3 ל-4 זה כבר פה. זאת אומרת, או בין 3 ל-4 או בין 2 ל-3, נכון? זה הוויכוח.
כן.
האם הקו עובר בין 3 ל-4 או בין 2 ל-3? אז זה כבר מתחיל להיות העולם של דרשות הכלל ופרט. התחתונים זה דרשות ריבוי ומיעוט. עכשיו אומרת הגמרא הלאה, ומי אמר הבעיה דגים? גידולי קרקנינו, זה אמר אביי, אכל פוטיטה, זה דג, לוקה 4, נמלה לוקה 5, צירה לוקה 6, ואם איתה, פוטיטה נמי לילקי משום השרץ, השורץ על הארץ. למה אתה אומר שדגים זה גידולי קרקע? אם דגים היו גידולי קרקע, אז מי שאוכל אותם היה צריך לעבור על השרץ השורץ על הארץ וללקות 5. אם הוא לא לוקה משום השרץ השורץ על הארץ, אז דגים הם לא גידולי קרקע. זאת אומרת, הוא חולק עליו, הוא אומר, דגים זה לא גידולי קרקע. אז מה? אז בעצם יוצא שדגים הם לא נפקמינה בין מי שדורש פרי מפרי וגידולי קרקע לבין מי שדורש בלדות הארץ. כי דגים לא נכללים לא בזה ולא בזה. אז מה בכל זאת הנפקמינה? אלא אמר רבינה, עופות יקבנה יו. למען דאמר פרי מפרי וגידולי קרקע, הנה אינה מגידולי קרקע נינו. למען דאמר בלז ולדות הארץ, הנה עופות מן הרקק נבראו. העופות לא נבראו מן הארץ. בסדר, דגים כבר סיכמנו לא נבראו מהארץ, זה ידוע. לגבי עופות, העופות לא נבראו מן הארץ. אז הם אומנם גידולי קרקע, אבל הם לא בלז ולדות הארץ. מה שהראשון אמר שהנחתמין היו דגים, רבינה אומר שהנחתמין היו עופות. ואז עלינו עוד שלב אחד בטבלה, עכשיו כבר יש לנו קו בין 1 לבין 2.
מה זה
בקו?
מה?
טוב, בכל אופן, אז פה כבר הקו עלה עד למעלה, נכון? הוא לא יכול לעלות יותר. זאת אומרת, את בשר ויין וכו', זה מופיע בפורש בפסוק, את זה אי אפשר למהר, נכון? זה המינימום. אז בעצם ראינו איך שהסוגיה מצמצמת יותר ויותר את קבוצת ההכללה.
אבל אם אנחנו נשארים רק ממה שכתוב,
כן.
אז לא הוספנו.
רגע, תכף, נגיע לזה עוד מעט. אז בעצם, אבל... כבר פה אנחנו רואים את ההדגמה של הטענה הראשונה שטענתי. שהדרשות האלה של כלל ופרט ושל ריבוי ומיעוט הן דרשות שתפקידן להגדיר קבוצות הכללה סביב הפרטים שכתובים בתורה. התורה כותבת פרט, והמבנה שסביב הפרט הזה, כלל ופרט וכלל, או כלל ופרט, פרט וכלל, לא משנה איזה מבנה שלא יהיה, המבנה מגדיר עד כמה אתה מכליל סביב הפרט הזה, מה רדיוס ההכללה. האם זה רדיוס רחב, רדיוס צר, ובמה זה תלוי? א', בשאלה אם אתה דורש ריבוי ומיעוט או כלל ופרט, וב', אם אתה כבר דורש כלל ופרט, השאלה מה המופע המקראי? כלל ופרט וכלל, האם זה כלל ופרט או שזה פרט וכלל. אוקיי? אז זה בעצם הפרמטרים שקובעים את רדיוס ההכללה. בסדר? עכשיו, בוא נראה מה בעצם הדבר הזה אומר. יש לנו שלוש קטגוריות. עכשיו אנחנו כבר מצאנו, בטבלה מופיעים פרטים, פריטים, נקרא לזה כך. בסדר? הפריטים האלה זה הם סוגי אוכל, או לא אוכל. אז אנחנו מדברים, מה מהם הוא אוכל ומה לא. אוקיי? ההכללה מבוססת על ניסיון למצוא מכנה משותף לפרטים שכתובים בתורה, ואחרי שמצאתי את המכנה המשותף, אז הוא כולל עוד פריטים מעבר למה שכתוב בתורה. זאת הצורה שלי להחליט. עכשיו השאלה היא, מה זה המכנה המשותף הזה? מכנה משותף כזה תמיד עובד דרך קטגוריות כלליות. דרך מאפיינים. בניגוד לבלה שציירתי פה, שהיא טבלה של פריטים, בסדר? של עצמים ספציפיים, ההכללות תמיד עובדות דרך עקרונות, דרך קבוצות. האם זה קבוצת הפרי מפרי, קבוצת גידולי קרקע, קבוצת בלה ולדות הארץ, זה לא שמות של מוצרים מסוימים, אלא זה שמות של קטגוריות. וכל קטגוריה כזאת מכילה כל מיני פריטים, וזה מה שקובע איפה עובר הקו בטבלה. נכון? אז בעצם מה שחשוב מבחינתנו לדעת איפה עובר הקו, איפה שעובר הקו זו תוצאת הדרשה. אבל איך אני מבצע את הדרשה? אני מבצע את הדרשה על ידי הסתכלות על הפריטים בתורה, וניסיון להבין איזה מהמאפיינים שלהם אני לוקח בחשבון. בסדר? זה יגדיר את קבוצת ההכללה. איזה מאפיינים רלוונטיים יש לפריטים האלה. עכשיו, איך בנויים המאפיינים האלה? אז מצאנו פה בגמרא שלושה מאפיינים. יש לנו פרי מפרי, גידולי קרקע, ובלת ולדות הארץ. איך זה בנוי? זה בנוי בצורה של מעגלים קונצנטריים, כן, מרכז משותף, אחד בתוך השני. זה בלת ולדות הארץ. בלדת, זה גידולי קרקע. וזה פרי מפרי. בסדר? איך אני יודע שהפרי מפרי יותר אחד מגידולי קרקע?
דגים.
מהעופות.
הוא מכיל את כל
ה... העופות נבראו מהרקק, אז הם לא גידולי קרקע. אבל הם פרי מפרי. אוקיי? זאת אומרת שפרי מפרי הוא הרחב ביותר, הגידולי קרקע זה באמצע ובלת ולדות הארץ. עכשיו, מבחינת הפריטים בטבלה, אנחנו צריכים עכשיו לשבת פנימה את הפריטים בטבלה. בסדר? אז מים ומלח אני לא בדיוק יודע. האם להכניס אותם פה בבלת ולדות הארץ או לא? לא לגמרי ברור לי, אבל אין מחוץ לסיפור מבחינת מי שדורש כלל ופרט, אז זה פחות חשוב לענייננו. אנחנו מדברים על דגים, עופות והבת הפרטית שהם מופיעים בתורה. אז מבחינת דגים, אז דגים
הם לא בלדות הארץ, ויש מחלוקת האם הם גאולי אותה. זאת אומרת, דגים הם או פה או פה. נכון? דגים זה או פה, או פה. בסדר? או פה זה פה. נכון? או פה, רגע.
הם
פרים.
הם רקק, אז הם לא...
לא, סליחה, הם גם פה.
לא, הם לא יכולים להיות שם.
למה? הם נבראו מן הרקק, הם לא בלדות הארץ. אבל הם כן מזונים מהקרקע. זה בדיוק ההבדל. ואני אולי טעיתי קודם שאמרתי. אז העופות הם גם גידולי קרקע וגם פרי מפרי. נכון, לא העופות מגדירים את היחד בין שני אלה, אלא הדגים. זה הדגים מגדירים, זה לא העופות. בסדר? הדגים, יש דעה שאומרת שהם לא גידולי קרקע, אבל הם כן פרי מפרי. אז לאותה דעה ברור שזאת הקבוצה הרחבה יותר. לפי הדעה שנייה יכול להיות שהם מזדהות הקבוצות האלה, כמובן שיכול להיות שיש פריטים אחרים שלא מופיעים את זה. לא בהכרח כל הפריטים שישנם. אז יש לנו עכשיו דגים הם או פה או פה, עופות הם ודאי בשניהם. דגים פה ודאי נמצאים, פה אין סימן שאלה. השאלה אם פה הם נמצאים גם. עופות נמצאים בשני אלה, אבל הם לא נמצאים פה. מי נמצא פה? ארבעת הפריטים שכתובים בתורה, נכון? בקר, בצון, יין ושחר.
בקר,
בצון,
יין
ושחר. למה? אני מניח שגם חיות.
לא, אני מדבר מבין הפריטים שמופיעים בסוגיה.
אבל אני לא... יש כאן... זה לא רק הפרט,
כי
לא
עוד סיפורים קוראים. ברור, אבל אני כרגע ממפה מה שנמצא בסוגיה. אחרי זה נראה מה עוד נכלל, וזאת תהיה התוצאה של ההרחבה. אוקיי? אבל כרגע, מבחינת מה שהגמרא דנה בו, זה המיפוי. לכן די ברור שהתמונה היא זאת. לגבי מלח, למשל, אז הגמרא בסוגיית מאמר, מדברת על זה השאלה אם מלח נקרא גידולי קרקע או לא, זה מחלוקת הבעיה זה רבה. לכן לגבי מלח ומים...
או שם זה מחלוקת על הכלל, אם הוא מקבל את הכלל שאין אלא לגידולי קרקע או לא. רבי אומר את הכלל שאין אם הוא לא לגידולי קרקע, רבה לא מגיד.
לא, אבל נדמה לי שם, זה יוצא מי... נדמה לי שם, אני צריך להסתכל שם בגמרא שוב, נדמה לי שזה יוצא ממחלוקת מה זה מלח. משם זה מתחיל. לאור זה גם יוצא השאלה האם אנחנו מקבלים את הכלל הזה או לא. אבל טוב.
זה הטענה של הבית.
בכל אופן, אז לגבי מים ומלח אני לא יודע בדיוק איך לסדר את זה פה, אבל כלל הוא פרט וכלל, והם כל יכולים להתקדם למים ומלח, אנחנו נמצאים הרבה למעלה בטבלה, אז זה לא חשוב כרגע. מים ומלח הם עדיין מחוץ לתמונה. אוקיי, אז זאת התמונה. עכשיו, מי שאומר שהקו מכיל את העופות, מה הוא בעצם אומר? שכל שהקבוצה הזאת נכללת, אולי גם זאת. זה אני לא בטוח, אבל זאת ודאי נכללת. נכון? מי שאומר שהעופות לא נכללים, אז הוא אומר שרק הקבוצה הזאת. רק הפנימית, הוא מצמצם את
זה.
אוקיי? עכשיו, אומרת הגמרא, איך זה עובד? זאת אומרת, איך אנחנו מגיעים לרמות ההכללה האלה? אולי עוד הערה אחת. יש פה קבוצה יותר רחבה, הייתי אומר, מזון. נכון? מזון מכיל הכל, זה מסגרת הדיון. בתור זה מתנהל הדיון, נכון? כל העסק הזה בעצם מתנהל בתור המסגרת של מזון, משהו שלא מזון לא משחק פה בכלל במגרש. אבל צדדים טריוויאליים חז"ל בדרך כלל לא סופרים אותם. זאת אומרת, הם לא... ברור שאנחנו מדברים על מזון. לא... זה בשלב זה לא סופרים. נראה בסוגיות אחרות, יכול להיות שזה ייכנס בצורה קצת יותר טריקית. עכשיו הגמרא ממשיכה ותראו מה היא אומרת. מן דמרה ביופות, מה היא טעמה? ומן דמני תופות, מה היא טעמה? מן דמרה ביופות, כסבר, כלל הבטרה דווקא. פרט הוא כלל, נעשה כלל, כן, כלל הבטרה דווקא, מה זה אומר? שאנחנו בעצם מתחילים, המבנה הבסיסי הוא פרט הוא כלל. כן, הכלל האחרון הוא הדווקא, זה המבנה הבסיסי. הכלל הראשון רק מתקן את המבנה של פרט הוא כלל. אוקיי? אז מה דמרה ביופות כסבר כלל הבטרה דווקא? פרט הוא כלל, נעשה כלל מוסף על הפרט, ויתרבו כל מילה. כן, אז פרט הוא כלל מרבה הכל, זה הריבוי המקסימלי. ואהני כלל הקמה, אז למה יש כלל בהתחלה? הכלל הקמה, אהני, למיעוטי כל זה לא דמילי משני צדדים. הנה, אנחנו פוגשים את המושג היסודי בסוגיה הזאת, הצדדים. זאת אומרת, הכלל הראשון בא למעט את כל מה שלא דומה בשני צדדים, או במילים אחרות, מה שמתרבה זה רק מה שדומה לפרט בשני צדדים. מה זה אומר דומה בשני צדדים? הפרטים שכתובים בתורה נמצאים פה.
כל פרט שנמצא פה, יש לו את כל שלושת התכונות כמובן, נכון? הוא גם זלת לזאת הארץ, הוא גם גידולי קרקע, והוא גם פרי מפרי, נכון? העיגול הזה, זה דיאגרמות ון, מה שנקרא. העיגול הזה, כמובן, הוא חלק מן העיגול הזה, והוא גם חלק מן העיגול הזה. אז כל מי שנמצא פה הוא גם גידולי קרקע, והוא גם פרי מפרי, אוקיי? אז בעצם מי שנמצא פה דומה לפרטים שבתורה בשלושה צדדים, אוקיי? מי שנמצא פה, בקבוצה הזאת, מפה עד פה, בעיגול הזה, כן, החיצוני, הוא דומה למה שכתוב בתורה בשני צדדים. כי הוא גם גידולי קרקע והוא גם זלדות הארץ, אז יש שני פרמטרים שהוא דומה למה שכתוב בתורה, אבל לא בפרמטר השלישי, הוא לא פרי מפרי. בסדר? סליחה, הוא כפוך. הוא פרי מפרי והוא גידולי קרקע, אבל הוא לא זלדות הארץ. אוקיי? מי שנמצא בעיגול החיצוני, הוא דומה למה שכתוב בתורה בצד אחד בלבד. ומי שנמצא לגמרי בחוץ הוא לא דומה לכלום. הוא לא דומה בכלל. אוקיי? עכשיו, כאשר אנחנו הולכים אל העיקרון שכלל הבטרה דווקא, אז אומר לנו, אומרת לנו הגמרא, התוצאה היא שני צדדים. ריבוי של שני צדדים, אנחנו כבר יודעים מה זה. שני צדדים, פירושו של דבר, עד כאן. זאת אומרת, עד כאן. עד כאן, נכון? כל מה שנמצא כאן, זה מה שדומה כשני צדדים. כל מה שנמצא בחוץ יותר, זה כבר דמיון חלש מדי, זה דמיון בצד אחד. זאת אומרת, כמות הצדדים מגדירה את רדיוס ההכללה. לכן גם ציינתי כך. רדיוס ההכללה הוא בעצם כמות הצדדים. אם יש צד אחד, זה אומר שרדיוס ההכללה גדול. כי אתה דורש מעט מאוד. מה שדומה בפרמטר אחד בלבד, מבחינתי מתרבה. זה אומר שרדיוס ההכללה הוא גדול. מה שדומה בשני צדדים, זה רדיוס ההכללה יותר מצומצם. מה שדומה בשלושה צדדים, זה רדיוס ההכללה עוד יותר מצומצם. במילים אחרות, מה שחזר עשו כאן, הם הכניסו את הפרמטר של הצדדים כדי להגדיר את רדיוס ההכללה. ועכשיו העסק עובד מסודר. מה זאת אומרת? יש לנו ארבעה פריטים שכתובים בתורה. לפריטים האלה יש שלוש תכונות רלוונטיות בעיני חז"ל. בלת זזות הארץ, גידולי קרקע ופרי מפרי.
למה החליטו שאלה תכונות
הרלוונטיות? לא יודע. שאלה מעניינת, אולי אני אעיר על זה עוד רגע משהו, אבל אני באמת לא יודע. זאת שאלה שהיא לפי הקונטקסט, לפי המחשבה, לא יודע בדיוק מה. אלה שלוש התכונות. אבל עכשיו כשהחלטת מה הן שלוש התכונות, אתה עכשיו מסרטט דיאגרמה של היחסים בין התכונות. במקרה הזה יצא לנו דיאגרמה נורא פשוטה, זה קונצנטרי. יכולות להיות דיאגרמות כאלה גם. היחס בין התכונות הוא כזה. זאת אומרת שיש חפיפה חלקית בין כל שתיים, אבל אף אחת מהן לא מכילה את השנייה. יכול להיות המון דברים, יכול להיות משהו כזה וכזה. כן? סימן מדויק. אז לכן, במקרה הזה יצא לנו דוגמה נורא פשוטה, ולכן זו סוגיה שקל דרכה לפענח את העניין. אז עכשיו כך, מי שאומר שגם עופות מכללים, אז הוא בעצם אומר שהוא דורש את כלל הבטרה דווקא, אז פרט הוא כלל מרבה הכל, והכלל הראשון מצמצם את רדיוס ההכללה לשני צדדים. אז מה עושה לדעתכם פרט וכלל לבד? אפשר ללמוד אותו, מה לא אומר במפורש, אבל די ברור מה הוא עושה. צד אחד, נכון? ברור שמבנה של פרט וכלל זה ריבוי מקסימלי, כל מה שדומה בצלימה היה כתוב פה רק פרט וכלל, ולא מבנה משולח, הייתי מרבה את כל העיגול הגדול, פרי מפרי, נכון? אבל כיוון שיש פה גם כלל בהתחלה, צריך לצמצם קצת את רדיוס ההכללה, לכן דורשים שני צדדים, זאת אומרת עד פה. וזה אם אנחנו אומרים, כלל הבטרה דווקא. לעומת זאת, מי שדורש... אומן דמם אית עופות, מי שאומר שעופות לא מכלל, אז בעצם איפה הגבול לשיטתו? פה, נכון? זה בלי עופות, רק זה. אוקיי? אז איך הוא דורש? הוא סובר כלל הכמה דווקא. כלל הוא פרט, ואין בכלל אלא מה שבפרט. זאת אומרת, כלל הכמה דווקא זה בעצם המבנה הזה. אנחנו מתחילים עם כלל הוא פרט. שהוא כלום, שהוא כלום, והכלל השני מתקן או מסייג את המיעוט הזה, מגדיל בקצת, ומה התוצאה? הנעים מידי אחרים הלא, והנעים כלל הבטרה לריבוי היקול דדמילה משלושה צדדים. ואת התוצאה של כלל ופרט וכלל, לפי מי שסובר כלל הכל הדווקא, זה רק העיגול הפנימי, מה שדומה בשלושה צדדים. אז עכשיו אני שואל אתכם, אז מה עושה כלל ופרט לבד?
כמו הפרט
בדיוק, בלי שום הרחבה, נכון? אוקיי? כמו רק הפרטים בלי שום הרחבה.
אז עכשיו זה באמת שואל עידו בצדק, אז למה צריך בכלל לכתוב את כל הישיבה? תכתוב את הפרטים וזהו. אבל זה כבר הסברנו. למה צריך את הכלל שלפניו? כדי למנוע בנייניו. אם היו כתובים רק הפרטים, הייתי עושה הרחבה לזה בנייניו. מה מצינו? כמו הפרטים האלה, כל מה שדומה להם. הכלל שלפני כן בא לגלות לך רק מה שבו, אלא מה שבפרט. גם הביטוי, שימו לב, ההוראה היישומית מה היא? אלא מה שבפרט. זאת אומרת, זאת הוראה מצמצמת, לא הוראה מרחיבה. זו הוראה שבאה למנוע הרחבה. זאת אומרת, כלל ופרט זה מידה שמטרתה לסייג בנייניו. דיברתי על זה כבר. כן.
יש לי עוד שאלה, בבקשה. יש פה לכאורה עוד איזה סוג של ריבוי או הכללה שהסוגיה מתעלמת ממנה. מה מוסיף צון על בקר? מה מוסיף שאיחר על יין? הפסוק היה...
למה בכלל צריך את ארבעת הפריטים?
מספיק היה שניים.
אני אעיר על זה עוד. שלא נסתבך. אז עכשיו בואו נסכם רגע מה יצא לנו. בעצם עכשיו אנחנו כבר מבינים... אנחנו מבינים פחות או יותר איך העסק הזה הולך. בעצם מה שקורה, הגמרא המציאה מושג חדש שקורית לו צדדים. מה היא עושה איתו? היא מנסה לעשות פורמליזציה, עוד פעם, המשך תהליך הפורמליזציה של המידות האלה. היא מנסה לעשות פורמליזציה איך מגדירים רדיוס הכללה של כל מופע מקראי. ובעצם מה שהיא אומרת זה כל הרבה. כאשר יש לנו כלל ופרט, כלל ופרט וכלל, כלל ופרט, אמרנו, זה שלושה צדדים, נכון? זאת אומרת שדומה בשלושה צדדים. סליחה.
לא, אין לך מה שפרט, אין לך מה שבפרט.
עוד לא אמרנו. עוד מה? אינסוף. פרט וכלל, זה צד אחד.
לא.
פרט וכלל זה צד אחד. זאת הרחבה המקסימלית, נכון? ככל שפחות צדדי דמיון, רדיוס הרחבה גדול יותר. זאת הרחבה המקסימלית.
זה פחות מבניין אב.
מה?
בניין אב זה המקסימלית.
לא, 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 לא.
אני אראה רק את הפרטים.
לא, בניין אב זה הרבה יותר מצומצם. תכף אני אגיד את זה. כלל ופרט וכלל, שזה מצב ביניי. אז זה תלוי. אם אנחנו אומרים, בטרה דווקא, או כמה דווקא. אם אנחנו אומרים בטרה דווקא, אז פרט וכלל זה המבנה הבסיסי, ואנחנו יודעים שזה כבר צד אחד, נכון? הכלל הראשון מעלה צד, מסייג את ההרחבה, אומר תעשה אותה קצת יותר מצומצמת, זה שתיים, נכון? אם אנחנו אומרים כמה דווקא, אז הכלל הוא פרט, שהוא אפס הרחבה, בסדר? אבל הכלל מסייג את זה ומוביל אותנו לשלוש. אז בעצם באופן פורמלי אני יכול לכתוב פה ארבע, נכון? שארבעה צדדים זה רק סימול להוראה לא להרחיב בכלל.
ארבע
זה בצד
נורא.
ארבע לא, פה אין הבדל. שנייה זה לא משנה, אין הבדל אם בת רדקו או כמה דווקא במופעים כפולים. רק במופע משולש, השאלה איך מתחילים לקרוא, מפה או מפה. אני מסכמים.
תמחק את הקו.
מה?
בשורה של שנה ושלישית תמחק את הקו.
אוקיי.
המחק של הקלקל דווקא בפטרה והפריש, בקסור, יש איזשהו קשר גם לכלל, למלמל של הכלל עצמו, כלומר, האם דנים...
לא, 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 זו שיטה כללית. ככה לפחות עד כמה שראיתי בראשונים.
אין הבדל בין מה שתאבן נפשך לבין מה שתאבך נפשך.
לא, לא. השאלה אם כלל הבטרה דומה לכלל הקמה, זו סוגיה אחרת בגמרא, ולמסקנה זה לא משנה. יש דעה בגמרא שאם כלל הבטרה שונה מכלל הקמה, לא דורשים כלל ופרט וכלל. אבל למסקנה כן דורשים. לא, זה לא משנה, זה מקרים יותר מסובכים שנטפל בהם בהמשך. אז עכשיו תראו מה בעצם קיבלנו. אני קורא לזה ארבעה צדדים, ארבעה צדדים פירושו לא לעשות הרחבה בכלל, רק ארבעת הפריטים שכתובים בפסוק. למה אני קורא לזה ארבע ולא שלוש? קודם כל כי אחרת זה לא מסתדר. נכון, כי כלל ופרט וכלל לא היה יוצא שלוש, פה אין משהו. אבל מה הרעיון מאחורי זה? הרב הנזיר כותב בכל הנבואה שגם כלל ופרט שלכאורה זה מידה שלא... לא... רק רגע.
למה כזה בכלל?
גם כלל ופרט הוא כלל של שלושה צדדים, זאת אומרת, אם כמה דווקא, זאת הכללה. מה הכללה פה? כל מה שדומה
לפריטים שכתובים בתורה בשלושת הצדדים. בסדר? כל משהו הוא בלז בלזות הארץ. יש עוד דברים שהם בלז בלזות הארץ מעבר לארבעת הדברים שכתובים בפסוך. אז משהו הוא בלז בלזות הארץ וגם פרי מפרי וגם גידולי קרקע, הוא מתרבה. הדבר הזה זה עדיין ריבו. זאת אומרת, זאת מידה מרבה. רק זה רדיוס קטן יחסי, אבל זאת מידה מרבה. אוקיי? אפשר לסרטט, כשסרטטנו קודם את המעגלים, אז נגיד, הפריטים שכתובים בתורה הם אלה. בסדר? אז כשאנחנו אומרים שכל העיגול הפנימי הוא חוקי, זאת גם הרחבה. זאת הרחבה למה שדומה בכל העקרונות. ולכן כשאני מסמן את זה בתור ארבעה צדדים, זה אומר שזה רק הנקודה. בלי שום הרחבה. אז אני קורא לזה פורמלית ארבעה צדדים, זה לא משנה. עכשיו, שתי הערות. הערה ראשונה, אולי, כן, הערה ראשונה. לפי מי שאומר כלל הבת הדווקא, איך התורה יכולה לתת לי הוראה לרבות בשלושה צדדים? שימו לב, יש אפשרות לתת באחד, בשניים ובארבעה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לי הוראות לרבות בשלושה צדדים? איך בשיטת בת הדווקא אין מופע מקראי שמאפשר את זה? איך זה יכול להיות? השפה לא שלמה. השפה צריכה להיות יכולה לבטא כל הוראה. שאלה שנייה, שכמובן היא התשובה לשאלה הזאת, מה עושים עם פרט וכלל ופרט? חסר לנו פה עוד משהו, נכון? פרט, כלל, פרט. אתם מבינים שהשאלות האלה עונות אחת על השנייה, נכון? שלוש, ופה זה שניים. זה חייב להיות. דמאן אמר כמה דווקא, אז יש לנו ארבע, שלוש ואחד, חסר לנו השניים. ומי שאומר בתרא דווקא, יש לנו אחד, שתיים וארבע, חסר השלוש. אז זה למה זה צריך להיות ככה. עכשיו בואו אני אראה לכם שזה באמת ככה. למה זה באמת ככה? בואו נראה. לפעמים שם הבת רדבת, איך זה עובד? כלל ופרט, איך זה בנוי? מה עושה כלל ופרט? ארבע, נכון? ארבע. והכלל הראשון מוריד אחד, הנה, קיבלתם שלוש. נכון? ולפי מי שאומר כמה דווקא, אז פרט וכלל מה עושה? אחד. פרט וכלל עושה אחד. והפרט השני מסייג את זה, בסדר? זאת אומרת שזה בעצם גם עושה פרט וכלל ופרט.
חייג אז מוריד. מוריד מאחד
לאפס. תמיד הסיוג הוא נגד הכיוון שאתה עובד. זה תמיד. הסיוגים, הרי זה כמו שהכלל הראשון והכלל האחרון עושים כאילו פעולה לאותו כיוון. בסדר? אז בעצם זה ברור, לכן אני אומר עוד פעם, הסוגיה עצמה לא מזכירה ברמז את פרט וכלל ופרט. פרט וכלל ופרט לא מופיע בכלל בספרות חז"ל חוץ מסוגיית נזיר. אבל לדעתי אין ספק, פשוט מתוך הסתכלות על הטבלה, שזאת התוצאה של פרט וכלל, זה יהיה תלוי בבת רדפת או כמה דף. ועכשיו מה שחסר לי כדי להשלים לגמרי את התמונה, זה איפה נמצא פה בניין אב. הרי בניין אב גם הוא סוג של הכללה. אבל הנה, כבר כיסינו את כל ההכללות, איפה נשאר נישה, מה עושה בניין אב? אז שימו לב, הרי אמרנו שכלל ופרט מטרתו למנוע הרחבה בבניין אב, נכון? זאת אומרת, ברור שבניין אב הוא יותר מארבע.
הוא יותר
מארבע? לא, לא. יותר מארבע הכוונה, רדיוס יותר גדול מארבע, זאת אומרת, פחות צדדי דמיון.
פחות.
מספר הצדדים קטן מארבע.
כן.
לדעתי הוא שלוש וחצי. למה? זה לכם פשוט. בגלל שבניין אב, אנחנו יודעים שפורחים עליו פרחה כל זו. מה זה אומר פרחה כל זו? יש לי את הפריטים שכתובים בפסוק, נכון? ועכשיו אני רוצה לרבות משהו אחר שדומה להם. זה בניין אב. נכון? עכשיו אני אומר, המשהו האחר הזה שונה מהם, אמנם במשהו שנראה לא כל כך רלוונטי, זה משהו שוני מאוד בצדדי וטכני, אבל זה מספיק בשביל לפרוח בניין אב. אז מה זה אומר? זה אומר שרדיוס ההכללה של בניין אב הוא מאוד מאוד קטן, הוא כזה. בניין אב נמצא פה. בסדר? אלה, הרי הצדדים של פרי ופרי, גידולי קרקע ובלת ולדות הארץ, אלה הצדדים הרלוונטיים. זה פרחה שהיא לא כל דבר. כן, אם אני רוצה לעשות בניין אב מה שכתוב בפסוק למשהו אחר שדומה לו, ופתאום אני אגיד, רגע, אבל זה לא פרי מפרי. זה פרחה רלוונטית, כי פרי מפרי זה אחד המאפיינים המהותיים, נכון? אבל זה ודאי לא יעבוד. לכן שימו לב, אם הדמיון הוא לא ארבעה צדדים, אם הדמיון הוא בפחות מארבעה צדדים, אז יהיה תמיד, פחות הכוונה משלושה ומטה, תמיד תהיה פרחה לבניין אב, כי זאת פרחה שהיא אפילו לא כל דבר, אלא פרחה ממשית. כי תמיד יהיה צד אחד שבו אתה לא דומה, נכון? זה כל הרעיון. תמיד יהיה צד אחד שבו אתה לא דומה. לכן ברור
יותר משלוש, פחות מארבע.
בדיוק. ואת לכן ברור שאתה צריך את בניין אב למקן במקום כזה, שהוא יהיה אפילו יותר מצומצם מאשר בעיה בצד אחד של דמיון.
אולי זה תאי בכלל.
אה? אוקיי. פאי זה שלוש, אתה יודע בקורה, אני מסתדר, אני חזק. אני מסתדר.
מה, שלוש נקודה? יש את 14, זה בסדר.
אפשר להביא את הפייט הפותר.
אז בעצם, אתם רואים שבעצם מה שקיבלנו פה זה תמונה מלאה של כל העניין. הסוגיה הזאת. לכן היא סוגיה כל כך נקייה ויפה. כי בעצם אנחנו רואים מה עושה כלל ופרט, מה עושה כל אחד מהארבעת אלה לפי בטרה דווקא, כמה דווקא, ואנחנו באמת רואים שלפי כל שיטה כזו, כל רדיוסי ההרחבה מכוסים. זאת אומרת, במילים אחרות, השפה היא מלאה, היא יכולה להביע כל הוראה. זה תכונה לוגית, כן, שפה צריכה להיות בעלת כושר הבאה מלא, אוקיי? אז לכן בעצם, יחד עם הבניין אב לפחות, יש פה בסך הכל רדיוסים שונים של הכללה. זה הכל. זאת אומרת, והרדיוס ההכללה הוא זה שמבחין בין המידות האלה. למרות שהטכניקה, איך עושים את ההכללה, היא שמה לגמרי. בבניין אב אנחנו עושים הכללה כי זה דומה. פה, תראו למשל, אני אביא לכם דוגמה למה אמרתי שאין פירך על כלל ופרט. עשיתי עכשיו הרחבה בשני צדדים על כלל ופרט וכלל. מה זאת אומרת שני צדדים? גם עופות. מה בסדר, אבל עופות הן לא בלת בלתות הארץ. מה לעופות שכן אינם בלת בלתות הארץ? איך אתה יכול ללמוד אותם מארבעת הפריטים שכתובים בתורה? יש לי פירחה. וזה לא פירחה כל דו, זה פירחה ממש. זה אחד הצדדים הרלוונטיים. נו, אז למה זה לא פורך? כי אין פירחה כלל ופרט. כי ברגע שהתורה אמרה לך שהמופע פה הוא כלל ופרט או כלל, אז היא אמרה לך לעשות ריבוי של שני צדדים. זה בדיוק המשמעות של כלל ופרט וכלל. היא אמרה לך, תוותר על צד דמיון אחד. אז מה שקורך? הרי כך יצאתי לדרך עם הכלל ופרט. שאלתי, איך התורה יכולה לתת לי הנחיות להתעלם מפירחות? להרחיב יותר גם למשהו שלא דומה לגמרי. איך התורה יכולה לעשות דבר כזה? כלל ופרט זה הכלי לעשות את זה. לכן הכלל ופרט לא יכולות להיות פירחות. אין פירחות הכלל ופרט. כי כלל ופרט, שנייה אחת, המופע המקראי מגדיר את רדיוס ההרחבה. ברגע שהגדרת את הרדיוס, מה שייך פירחות? הרדיוס הזה תמיד אומר לך שזה לא דומה לפרטים. השאלה עד כמה לא דומה, זה מוכתב על ידי איך זה כתוב בתורה. וזה הכל, זה מגדיר את רדיוס ההרחבה. אין מקום לפירחות בדבר כזה. פירחות יש רק בבניין אב, כי בבניין אב אין לך אינדיקציה לכמה להרחיב. מה שדומה, אתה מרחיב. אז הוא צריך להיות דומה. אם הוא לא דומה, זאת פירחה. אז שם הפירחה מסרקת, אם את מסרטטת את העיגול. הפירחה אומרת, מה שלא דומה, לא ייכנס. אבל בכלל ופרט, אין פירחות. כלל ופרט, העיגול מסורטט על ידי איך שזה כתוב בתורה.
זאת אומרת, בניין אב יהיה כתוב כאן בטבלה, פרט, רק במילה
פרט. אוקיי, מי שיש עוד...
לא יודע.